בסוף הפסקה אצלנו ב... במעבר מקוף למדה לתקוף למדי שכוח נערת כזה אף פי שמקוף חסור אלילי לא אפשר כמעט להופיע כי אם על ידי איש מזר ישראל שראשה שרדות הלוקית הקטע שורש כל כך חזק בנפשו עד שרק הוא יכול להוליד צל חשוך נורא כזה על ידי האור הגדול ככל שגדול חברו יצאו גדול ממנו וגדולים אנו כמו שאומר רב ורות גדולים חיינו גדולים על כן משוגתנו ומאלה יש איזשהו צד ש דווקא אצל עם ישראל אם יש איזשהו סטייה בעם ישראל אז הנזק שלה הוא נזק הרבה יותר טוטלי הרבה יותר גדול מאשר איך הוא מתגלה מאשר איך שהוא מתגלה אצל אומות העולם ולא נברא עולם אלא לצדיקים כרב חנן בן דוסה או לרשעים כאחאב אבל אצל ישראל הכל נעשה בצורה רדיקלית מאוד ורב אומר שזה שהכוח שלו היה כל כך מטלטל כל כך עוצמתי כל כך מזיק אבל זה ודאי בא רק בגלל שהוא קשור אל התכונה של הלב שבאיברים ואל התכונה הישראלית ורק בגלל זה הוא דמות כזאת היא שיכלה לעצב את כל העת החדשה לכל שינוי של פשיטת צורה ולבשת צורה שלה כמו שגם במקביל אצל אותו האיש הנזק הנורא שלו בא בגלל שהוא ישראליות שזיפה את עצמה כמו שאתה יודע קורא לאותו האיש תמיד חכם מקולקל שזה יצר את השמות ואת הנזקים כל כך גדולים בעולם אמנם יש קצת הבדל בין שתיהם שאנחנו יודעים שהרב זצ"ל כלפי הנצרות אין לו אף יחס חיובי כלפיה הוא קורא לה המלאק הרוחני מלחמה להשם במלאק בדור דור ודווקא כלפי שפינוזה הרב אומר זה עיוות זה זיוף אבל זה זיוף שהייתה כאן נקודת האמת שהיא התעוותה למקום מאוד מאוד שקרי מאוד לא נכון אבל בא בשבוע שזה בא דווקא אדרבה מהמחשבה של האחדות אלוקית שקדש שורש כל כך חזק בנפשו אולי אפשר לומר הנצרות היא שורש לכל השניות לכל הפיצול ולכל ההפרדת שמה בארץ כן המחרף מכיוון שיצא מחוץ למחנה כן הרי הוא מפרד ככה בכתבי הכתוב כן שיש בו הרבה פירודים ודווקא אצל שפינוזה המחלה היא מחלה הפוכה לנצרות, שזה לא עוד העצמה של פיצול, שבעצם זה קצת היגררות אחרי הפירודיות של אומות העולם, אלא אצלו זה עודף אחדות עד שיוצר אחידות ויוצר טשטוש כן, בין כל הפערים של המציאות, אז זה מתגלה אצלו במחלה הפוכה. ולכן הרב אומר שזה עוד פעם, זה נזקים גדולים מאוד, אבל הם באו כתוצאה ממשהו מאוד מאוד קשור לעומר הישראלי האחדותי. ולכן הרב אומר שקיבלו בדרך שבורה מעוותת, שרק בעמל רב וניסיון כביר איננו מוכשרים, כן, וזה מה שאמרנו, קצת דיברנו על זה לפני פעמים קודמות, שזה חלק מהיוש והגאולה יצר הרבה בעתי הסתבכות אותי, אבל הרב אומר, בעמל רב וניסיון כביר, אפשר להוציא גם מהרימון הזה, המעובה, בקליפתו אלה תוך תמציתי הראוי להתקיים שזה על די שנסיר את כל הקליפתיות ורימון אנחנו זוכרים שאפילו ריקנין שבח מלאים צעות כרימון וזה לכן אומר הירה של הרב לשפינוזה הוא שונה מאשר אצל אותו האיש ששם אין בכלל מה כאילו ללקח אותו, ואת השפינוזה, כמו שראינו בפליקסות ג' שבסוף שבר לעתיד לבוא גם ברוך יהיה, שיש אפשר לנתב אותו גם לאפשרות טובה, אבל, אבל זה כמו שהרב אומר, הוא רומז כאן כמובן על, לרבי מאיר, שידע מאחר את קליפתו לאכול, את קליפתו לזרוק ואת תוכו לאכול, ויש משהו שאחר מאוד מזכיר, דיברנו אנשים גם על זה, את שפינוזה ששכר מצוות בעל מלאיקה, שלכן התייאש מכל הצד המוסרי, דווקא מכיוון שהוא עלה ל, כן, ל, להתבונן בפרטס בצורה כזאת שהוא לא היה ראוי לה, אבל אחרי מירוק, ליבון בצירוף, אפשר לזכח אותו. וזה דברים מקבילים למה שאר כותב בפנקסות ג' שם הוא לא מדבר על שלושת השלבים, הוא מדבר רק על שתי שלבים, אבל אותם מפצל שלוש, שאומר, יש את השלב הראשון של הצירוף שאותו עשה מנדלסון, יש את השלמה של הצירוף שאותה עשתה תנועת החסידות החדשה, ויש את העיבוד שהוא אומר שהוא התחיל ועדיין לא, לא נגמר העיבוד, והוא שיגמר יגיע לכלל ברוך. כן, שעיבוד בניסוח של המאמר שלנו כאן הוא מקביל לסוגיית המירוק. אנחנו בפעם הקודמת דיברנו, והקודמת והקודמת קודמת, דיברנו על הצירוף באופן הראשוני שלו, כמו שניסה על ידי מנדלסון, שבעצם זה ניסוח ישראלי למה שהרב מקורות אחרים אומר לקאנט, שמאתיים שנה אחר כך התחיל לצרף אותו, ולעומת החסידות שהיא גילתה את זה כבר בצורה יותר מתוקנת של קדושה. כמו שאמרנו שמנדלסון מקף קאנט, הם ידעו את מי מצרפים, אבל לא ידעו את מה הם מצרפים. אני לא אסביר, לעומת החסידות, שעלה אומר הפוך, שידע את מה הם מצרפת, אך לא ידע את מי מצרפת. כן? או במילים אחרות, שקאנט ודאי בא, ועם כל חבריו היהודים שהזכרנו אותם בעבר, את מנדלסון ואת מימון, ואת, לא זוכר מה השם של הרופא שלו, אבל שבקשר מסוים לכאן, כל הזרם ההומניסטי שהציב את האדם ואת המוסר ואת התודעה הסובייקטיבית במרכז, אז היא בעצם היא התיקון היסודי לתפיסה של שפינוזה כריאקציה הפוכה, ששפינוזה אומר הכל אלוהות, כמו שדיברנו בהרחבה, אבל הטעות שמה שאדם רואה באצבעו הוא מזה אותו עם אלוהות, והוא לא יודע להבחין בין ה... סובייקט לבין האובייקט, בצורה קצת יותר גבוהה דיברנו בין מחויב המציאות לאפשרי המציאות, כן, שזה משהו לא רק כשל תודעתי, אלא כשל עצמי בהבנת סדרי האלוקות, כן, מה שדיברנו הרבה בהרחבה, אבל אצלם זה בא בתור ריאקציה שהיא מדככת, פתאום אומרת, מה, כל מה שאתה דבר זה בכלל לא האמת, כן, אבל היא יצרה מחלה הופכית שהתייאשה קצת מן האמת עצמם. ייאוש מגועץ, כמו שלא קורא בגד מדלד, לא שטענה שאין אמת אובייקטיבית אמרה, אבל אנחנו חסרי אונים אל מולו כדי לזהות אותו, ואז היא מאוד הגיבה אל מול, זה ריאקציה שהגיבה אל מול שפינוזה, אבל היא יצרה מחלה הופכית שלא הכל אלוהות, אלא הכל סובייקטיבי, ומנה משכים הרבה במחלות כאובות מאוד עד לדורנו אנו, אז זה... כמו שראינו בהרבה מקומות, 9 ולא 10, 9 ולא 11, מה שאנחנו כותב מסורים מרקים, שמבטלים הקדוש ברוך הוא אפילו את השם מציאות, אומרים, אין אלוקים, הוא לא קיים, כן, אבל בעצם רוצים לומר, לא קיים את תודעתנו, וכמו שאנחנו אומרים בממרי היה, שהכפירה שאומרת אין אלוקים, מתכוונת לומר, אין אלוקים קיים בישראל, אבל כפירה היא איזשהו פתרון או זיכוך לחילוניות, ששפינוזה הוא אבי החילונים, וכאן הוא אבי הכופרים, והוא קוצץ בנטיות והוא כופר בעיקר, ועל די איזון ביניהם יש איזשהו תהליך מסוים של הזדקרות. אבל זה משהו מאוד מאוד רק לפתור מחלה במחלה, שגם היא במחשבת ההיסטוריה הכללית תיצור אחר כך, תתחיל ליצור הרבה תהליכים של תיקון שיבואו כתוצאה מ... פתרון המר ממוות על ידי המוות, כמו שהמחנה שהוא מביא לעולם. אבל החסידות היא באה לדבר על דברים בצורה מאוד עמוקה, כי כשהיא אומרת, הכל סובייקטיבי, אז היא לא באה להתייאש ואומר, טוב, אז בוא נשאר רק בעולם הסימפטי שלנו, אלא בדיוק הפוך. כל העניין שלה זה ביטול היש. זה הכל סובייקטיבי, ולכן יש כמיהה להתבטל ולהתעלות מעל עולם הדת שלנו, ולהיות עם כמיהה עמוקה של השתבה בגובה דמלכה. אז זה מה שהתכוונתי לומר, שהם לא ידעו את מי הם מזכחים, כי אינם חשודים על הפרת החרם החמור שהטילו קלת אמסטרדם לקרוא את שלב של שפינוזה, וזה לא ממש הטריד אפילו את הבעל שם טוב ותלמידיו, שיש איזה יהודי מומר שיש לו כל מיני דברים מוזרים שאותם מדבר, אלא הם בתמימות, אחרי שהם נפגשו עם ההופעה של דברים בקדושה, כמו שהתגלתה באריזל, אז הם מדברים הרבה על אין עוד מלבדו והכל אלוקות, אבל הם ישר אומרים שבכלל שהכל אלוקות, אז כל השאר הוא אבל אבולים, נכון? איך הביטוי? אבל אבולים. איך מה זה? איך עוד פעם? איך? כן, הכל אבל אין עוד מלבדו, כן? שבעצם אותה נשימה שאתה אומר אין עוד מלבדו, אתה אומר, וכל השאר זה אבל אבולים, כאילו, כן? שזה זיכוך שהם ידעו את מה הם מזכחים, כי הם ידעו שקאנט לא ידע את אלוקים, כן? והם כן ודאי, יש להם קישור עמוק עמוק לקדוש ברוך הוא, אבל הם לא ידעו את מי הם מזכחים, ואמרנו שזה גם למעליותה, כי כל היכול של חסידות להעלות ניצוצות ולתקן את כל מי שיצא מבית ישראל, שזה הרבה במחלות שונות שיצאו בבית ישראל, הרב זצ"ל בהרבה מקומות אומר שהחסידות באומץ ליבה ידע לתקן אותם, כמו שהרב מתאר, נכון דיבר על זה, שהוא עם הגנב הקדוש כזה, כן, הסיפור של רב נחמן על הגנב הזה שגונה מהמלך את הלבושים שלו, אבל למה הוא גנב קדוש? כי הוא בתמימות, כי הוא פשוט מתארך אצל השובב הזה, ובתמימות אומר, איזה יופי, השעון שלי, הנה, חזי השם, מצאתי את השעון שלי, ובכלל לא מרגיש אשמיל, הוא משיב את הגניבה. כי אם תהיה בתודעה שמשיב את הגניבה, אתה כבר רואה את הדבר הזה במקום הנפול שלו, לא במקום הבריא שלו, וזה, כמו שהרב אומר, על פי רוב, עם מקומות המסובכים האלה, אנחנו לא מתעסקים, ורק מי שבתמימו, שאפילו לא יודע שלא העלה בדעתו, ואמינה לראות את הדברים בצורה פגומה, רק הוא זה שיודע לזכר את הדברים. החסידות הרב אומר אותה גם כלפי, אפילו הנצרות, גם כלפי שבתאי צבי, ומל בהקשר מסוים לכאן כלפי שפינוזה. וזה מה שתיארנו הרבה בפעם הקודמת, את הפסקות ברב באורות הקודש ב' על החסידות עם כל התהליך העמוק המיוחד הזה של ביטול היש, כאילו שיודעים שהכל לוקות, אבל הכוונה הכל ומקור הכל הוא משהו למעלה למעלה מזה, ויודעים לומר שכל מה שלא זה הוא סמיות עיניים. הרב מכנה אותם בצורה קצת חריפה, שכן, זאת היא התפיסה המונותאיסטית הנוטה לשפינוזאות המנוקה משגיה. ככה הרב מכנה את החסידות החדשה ביסודה התבוני, הכוונה במיוחד בשיטת חב"ד שבה, כן? וכמו שהרב אומר, שיש לה סדרי עבודה גדולים מאוד של ביטול היש, הרב אומר שהאמירה הזאת היא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כמו שקראנו בשתי הפסקאות, בעצם בשלושת הפסקאות, שם אני חושב שקראנו אותם באורות הקודש, ושם הוא מסביר שהחסידות מאוד מתמודדת עם קושי, עם קושי של אדם שמרגיש איזשהו כאב, למה הצלחה אלוקית לא הגיעה אליו, וזה מתגלה לפעמים בסיבוך ושל קנאה של אדם באלוקים, וזה מתגלה לפעמים בחולשה של נקיפות מצפון של האדם, שתמיד הוא שרוי בתוך עולם של חטא, שלעומת התפיסה המונותאיסטית הרווחת, שאומרת, אומנם יש אל אחד, אבל נותנת לבריאה ישות אמיתית בני עצמה, ואומרת שכביכול אלוקים משתלט על הבריאה, ותמיד יש איזו עצבות כזאת, החסידות היא באומר שלה שהכל אלוקות, אבל בגלל זה היא מלאת הזדקחות, כמו שהוא אומר, שכל הדימון שלנו הוא שיגים, שצריכים לדעת איך לפרק אותם, איך לשחרר את העניים לוח, אז בהקשר מסוים זה, הרב אומר, זה משיב הרבה שמחה. כמו שראינו פעם שם, אתם זוכרים מחווה, שזה לא כזה פשוט למה זה ישיב שמחה. כי החסידות אומרת בסוף מסר לכאורה הרבה יותר עצוב האמירה המונוטיסטית הרגילה, כי היא אומרת לא שאדם הוא עלוב, הוא אחד חלקי אינסוף שזה שואף לאפס, אלא אדם הוא פשוט לדבר לא רציונלי, הוא אפס חלקי אינסוף שהוא לא כלום ממש. ואף על פי כן, הוא אומר, זה משיב לה את עוד השמחה, כי אדם יודע שמשהו, כן, הנקודה העמוקה, הפנימית האמיתית שקיימת בו, שזה חלק לא כמל, הוא דבר מעלה מאוד. הוא אומר, גם סדרי הווידה, להילחם בדמיון, הם לא פשוטים. הרבה יותר קל לעשות את כל המעשים בעולם, מאשר להילחם בדמיון. מה שהזכרנו, של לברוא יער שלם, יותר קל מאשר להפוך את הדובים להיות לא פחדנים, כאילו. אז יש כאן הרבה עבודה גדולה של הדמיון, שבשביל זה צריכים את כל התורה והמצוות לגמרי, ובשביל זה שולחן ערוך הרב כתב ספרי הלוך לפרטי פרוטים, שבעצם באים, אבל שתכליתם היא, בסופו של דבר, לבטל את כל עולם היש הפרטי שלנו, ולהתעלות אל האור אלוקי. זה האמירה היסודית שבה לצרף ולהשיב את הכל אל מקור אל המקור הגדול שלו, נכון? לפי זכרוני, לשם מכאן. איך, איך?
לא למדנו
פסקאי בשם הבדל לדעי. לא למדנו מדלת לבב, נכון, צודק, נכון. את היית האמת למדנו, אבל את ההתחלה שלו למדנו בהתחלה, נכון? כי הקנאה באלוקים למדנו אותה בדרכי המילוט, או שלא לפני חודשיים, כאילו. מה זה איך?
במחשבה
הילדותית. דיברנו בסוף המחשבה הילדותית על כל דרכי המילוט שיש לאדם, אז לפי זכרוני קראנו את הפסקה לקנאה באדם אלוקים, אני טועה או ש... מה זה? אולי לא. יש לכם את ה... מה זה?
יש דפים.
אז יש דפים, זה מעולה. לא, כי בקור רצה נזכרתי שאני צריכים את הדפים האלה גם ל... מה זה איך? למדנו אז, נכון? מזמן. אז רק אזכיר את זה בקצרה, כי אז הרב אמר שכמו שאמרתי, כל הפסקות האלה מתחילות מאיזשהו סבל רוחני, כן? קושי גדול בסוף של גדול גדול לעולם, שאז נראה כאילו הצלחה עמדה, ואני עוד חזור לפסקה 2, הפסקה 3, השקפה רגילה, מסוות לפעמים עצב וחלישות ורפיון, והרבה חולשה אמיתות על ידי החיסרון המוסרי שמקבל את האדם. הרב מזכיר, מציג את זה ב, כן, בפסקה אי שמה, ב, בכל הסוגיה של הסיבוך של הקנאה של אדם באלוקים. כן? כמו שנקרא, רק נזכיר נשכחות, יש עשר הנסתר מאוד במקי הנפש. קנאה מרכבת עצמות. המבי הרפיון מחשכים לכל רון של אורה. הקנאה היא מוזרה. רבים לקרוא מפני שישנה כמה קוראים שמונים את השפה מלביעה, אבל היא ישנה. נתן לנו מחברי הנפש, אנשים צלפים תורות שונות, קוראים זאת האמיתית, כנראה כל תורות של קינה, שאינם תפשוט כי היא במלבוש נוכרי, זאת עליהן תמיד שם זר. כן, שם אומר שזה קינה שמרכבת את העצמות, מבטל את כל העצמיות, שאדם לא יכול לעמוד מולה, ואדם כל כך מפחד, כמו קנאה רגילה, שהדבר הכי מפחיד את הקנאי, זה להודות באשמה שהוא מקנה. כי כל קנאות היא בעצם ביטוי ללא קנאות לקנאות מה, כן? היא תמיד איום על הזהות שלי. אני מקנה במישהו, אומר, מישהו יותר מוצלח מני, אז אם ככה, למה זה הנויכן? לא שווה כלום. ואם אדם רק יודע שהוא מקנה, באותו רגע זה מכת מוות. הוא יודע שבעצם השני יותר טוב ממנו, אז לכן תמיד דרכו של המקנה לזלזל במתקנה, לצחוק עליו, להתעלם ממנו, למצוא בו את מומיו, כל מיני דברים כאלה, כמו שנכון, אתם זוכרים, דיברנו על זה, על בהרחיבות, בהרחבה, כאילו שאם הוא רק שמע שרבו פתאום סיים את כל השס, אז ברגע שפתאום התברר שהוא את הכל קרה משוד את העין, ובכלל שהוא נרדם תוך כדי השיעורים וכל מיני כאלה, אז קצת הוא ינשום לרווחה כזה, כאילו הוא ידע גם להסביר את כמה כל ספרתיו עקומות, ובצורה כזאת היא, זה מה שירגיע את הדברים האלה, וכל זה, כאילו כי בלי זה, אז למה זה הנויכי, כן? כל זה איננו שווה לי, זה הריקון הגדול שקם במקנה. הרב אומר בצורה קצת מפתיעה, שמה זה הקנאה הזאת? הקנאה הזאת היא הקנאה באלוקים, כן? ואז בזמנו דיברנו בהרחבה שיש כאן דברים פעילים של הרב הצהל, כי על כל קנאה אחרת אני הייתי מוכן בקונות להודות שאני לצערי מקנה, אבל בקנאה באלוקים, אני מבין מה הרב הצהל בכלל מדבר, כאילו, כן? רק אולי צדיקים כמוהו מקנים באלוקים, ובסלום הוא צדיק והוא לא מקנים באלוקים, ואז דיברנו בהחווה שכל קנאה בעולם היא בעצם קנאה באלוקים. כי כל קנאה בעולם אדם לא מתקנא במישהו מסוים. הראיה שאחרי שהוא השיג אותו בתחרות, הוא פתאום מוצא מישהו אחר שעשיר יותר, חכם יותר, צדיק יותר, פתאום להתקנות בו, אז אדם מחפש במי להתקנות. כי זה בעצם, בצורה עמוקה פנימית, האינסוף מאיר לאדם עד כמה כל העבודה וכל התקדמות שלו יעשה, הם כאן הוא חפש לעומת האינסופיות אלוקית, וזה מרוקן את האדם ממשמעות. עכשיו אדם, בדיוק בגלל שהוא מפחד מהאמירה הזאת, הוא מדחיק אותה, ולכן כל מה שכולכם לא מודים שאתם מקנים באלוקים, כי אתם בהדחקה נוראית, ככה יסביר הרב זצ"ל, כי אתם לא יכולים לעמוד אל מול האמירה הזאת, אז אתם יוצרים איזה אשליה, כאילו אני מקנה רק במשהו מסוים, אבל בסוף יהיה איזה משמעות לחיים שלי, לכן, אבל זה בעצם קנאה נוראית, שמרכבת עצמות, מה שהרב אומר, השואה הנצופי, השמותה מוחדת, אנחנו רואים בקמיות הדעת, זה חשירת המחשבה, אתם יוצאים לברוג הזה רוח, שואה נצאים להסיקים לחיל זוהמה, אם נסיים לצורה מוחלטת, וזה כמו שדיברנו אז, למה ותוצאות, שלפעמים זה להקטין את אלוקים, לפעמים זה להחליש את הסוגיה הזאת כלפיו, עד למצב שאין ברירה, אלא פשוט לכפור, לעבור דירה למקום אחר, ולא כל רגע להיות נמצא, אל נוכח הדבר הזה עצמו. והוא אומר, כדי להסיר מהנפש הכואבת, אכולת הרגע, וצריך לשים נקודה נחשב אחרי כפייה מוחלטת. והיה כאן שתפסיק. את העוקץ של הקינה, הדוקר נורא, אין מפה למחה לזור, כי מהרה עליונה של דת אלוקים עוברו מכגיון. שבשביל לרפא את הקינה הזאת, צריכים דת אלוקים עמוקה יותר. ובעצם הרב קצת רומז, שכל סיבת הקינה הזאת היא באה מהתפיסות המונותאיסטיות, שרואות את אלוקים מהשמיים, את האדם על הארץ, יוצאות את המתח הזה בין הסוף לבין הסוף, ואז הסוף חסם השמות. והרב אומר, וזה עכשיו נוגע לנו, המצוות עבודות דוחות לסעד נגש כזאת שבצורים כתב גם כל תולדות הראש הלבשים השונים של פרשבים עד אחרי המשעמם את משה גדורים תום אחת הזמן שתיים מנה האחת היא, ואנחנו מתרכזים בה עכשיו והיא בעצם החסידות החדשה היא נתיבה מדעית תאורה שבעצם אומרת בוא נתבונן, התבוננות תאורה שהיא זאת שתסיר את כל סיבת הקינה והשנייה שאנחנו בהמשך נבין שזה דרכו של הגר"א היא מדעית מוסרית הנתיבה המדעית שזה חב"ד, מבררת, שההבדל שבין אלוקים ועולם, תלוי רק בדעה, בהשגה ובכוחות החיים. כל מה שאדם מתעלה, מתקרב אדם בעולם לגודל אלוקי, כן, כמה שאדם יותר משחרר את עצמו מעולם הסובייקטיבי, מעולם התודעות שלו, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ונשיהם, ליקה עוונות, ליקה הבדלה. כל מה שמבדיל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו שהרמב״ם במורה אומר, זה המחיצות האלה של תודעות הסובייקטיביות שלנו, ככל שיותר נשלול את תודעתנו, וזו הסברה מאוד מאוד עמוקה לתוארי השלילה של הרמב״ם, שהרמב״ם לא בא לומר עד כמה הקדוש ברוך הוא לא רלוונטי, אלא בא להסביר כמה אנחנו לא רלוונטיים. כמו שהרמב״ם אומר, שלא תשלול טוב בפה לבד, אלא בכל הווייתך, כל שלילה שאתה שואל עם הקדוש ברוך הוא, הכוונה אתה צריך להסיר ממך את מושג ההגשמה, את מושג ההתפעלות, שזה גם עבודה נפשית פנימית וגדולה מאוד, ואז על די הסרת המחיצות, כמו שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים, אז כבר משה רבנו נשאר רק את המחיצה האחרונה, אז כבר נוצר לאט לאט יותר ויותר התקללות והתקשרות בקדוש ברוך הוא בעצמו. אותו העליונה של האדם, דיברנו גם זה בהרחבה, נכון, שחסידות חב"ד מאוד קשורה לרמב״ם, תולה את עצמה ברמב״ם, הרב לצל גם כן אמר זה, וכמו שאמרנו שכל זה, פה יודע אברהם עדה וידוע, כל זה עד החוכמה, כן, נכון, ואותו העליונה של האדם, הכתוב הגמורה, מוצאו שהכל הוא כלול באלוקים, מלעצמות הפרוטית, שכל פעם בפלטי הוויה, איננו כי מתגלות אלוקות, אז הורחת בגוונים שונים לפנינו. וכאן יש איזה חידוש גדול של הרב על פני הפסקאות הקודמות, כי אז אם ככה, איך יש את כל הפרטים שלנו? כי כמו שחב"ד אומרים, לא רק שכל התפיסות שלנו הם שקר, אלא עצם הגדרת הזהות הפרטית, העניים לא הכי השקר הכי גדול, ואותה צריכים להסיר את הדבר הזה ובהסרתו, אז הכל חוזר ומשתה וגובה דמרקה. אז מאיפה בא האשליה הזאת של הזהות האישית של כל אחד ואחד? כי הרב אומר, זה מאוד מזכיר את מה שראינו את הדוחים בעלה אל המדרגה החמישית של המאמר, כי כל אחד ואחד איתנו הוא גוונים, הוא שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא, 60 ריבו אותיות של התורה, כנגד 60 ריבו אותיותיו של ישראל, אז בצורה אמיתית צריכים לראות את כל אחד ואחד איתנו, לא כזווית סובייקטיבית שרואה את האור אלוקי, אלא כגוון, כהמשכה של אור אלוקי שמתגלה דרך הרבה הרבה שמות. אבל ברגע שהאדם ישתחרר מאוטונומיה, מהעניים לו, מהמקום הפרטי שלו, ויבין שאנחנו הגוונים מתוך האור אלוקי, אז בהקשר המסיים לכאן, בעצם הרב אומר, שרה כל הקינה. כי כל הקינה תמיד קשורה, מה זה קינה כמו שאמרנו הרבה פעמים, האיום על מושג העני. ברגע שהאדם הבין שאין מושג כזה שנקרא עני, אז בעצם כל יסוד הקינה כבר שר מיסודו, כי אין מי שיקנה. כל הקינה באה כי יש מתח בין הסוף לבין אינסוף. ברגע שמבינים שהכל זה רק גילויים של האור אינסוף, ויש רק ישות אחת שזה הקדוש בעצמו, וכולנו רק שליחים שלו, הבאות שלו, הופעות חיים שממשיכות את האור אלוקי לעולם. אז בהקשר מסוים זה כאן, כל יסוד הקינה שר, כי אפשר אולי לתאר את זה, כמו שהענפים לא מתקנים בשורש, כמו שהבן לא מתקנה באביו, אבל אולי קצת אפילו קצת יותר חריף, כי כאן זה ממש, ברגע שנסיר מעלינו כל איזשהו צד פרטי, אז בצורה כזאת היא כל הקינה באלוקים תוסר, ועד רבה, ככל שנראה שהאינסוף יותר גדול, אז נהיה יותר שמחים להיבלע בתוך האור האינסופי הזה, כן, אז הרבה מבינים שלפנינו, וזה כל אושר, כן, לא הוא אושר של הכל, אושר הולך ומגדל, כל שהאלוקית היא הולכת מתבהר, וזה סוד העונג הנעלה, של ההשגה האלוקית, שזה מה שקשור לפסקות שלנו באורות הקודש, של אסית הנהג על השם, שהוא מעל לכל גוונין, מעל לכל הופעות פרטיות, שמקשורים כן, להשתף בגוף הדמקה, ככה הרב כותב בדף המקורות האחר שהכין לנו ניב, אבל משבוע שעבר, שבעצם זה להיבלע בתוך המקור הגדול, שהוא הולך בכלל שאותו שואלון, שאותו נצחית, אבל נחית ודבות, ואין כאן מקום לשום קנאה. אז הקנאה שרה מיסודה, כי כל מושג העניות, הסובייקטיביות, אני אלמול הקדוש, הוא בטל לגמרי בתוך הדבר המסם הזה, ומי שזוכה לחיות ככה, אז כל סוד הקנאה בכלל שר מיסודו, אין מקום לשום קנאה במדרגה העליונה הזאת. כן, זה בעצם... וטוב שקראנו את הדבר הזה, כי הרב כאן כן בא לבאר שזה לא, החסידות שומעת הכל אלוקות, אבל זה לא שולל את העבודה הזאת שהמציאות, יש בה הרבה הרבה גם גילויים, הרבה הרבה גוונים, אבל כולם גוונים אלוקיים, כמו שהאדמור הזה כן כותב, בשעה איכות ואמונה, כי שמש הוא מגן, שם אלוקים, שזה בא לקחות את כולם, הוא לבוש לשם אבויה, לפשוט בתחילת הפשיטות, והוא יודע שבעצם מגן ונותן לאור אלוקי להיות מתגוון לכל העולם, אבל צריך להשתחרר מתחושת הנפרדות, כן? הוא אלוקנו, אפס זולתו, כל הזולתיות לא שייכת במדרגות העליונות האלה. בסדר, זה כל זה ההסברה הזאת של החסידות. אבל, וכאן אני חוזר לפסקה 3, שאחרי שהרב תיאר את הדבר בבחווה, ותראה את האתגר שבדבר הזה, חוזרים בעמוד הבא, אמנם, כן, באמת אין מזל לא קלה כמו שמצייר אותה דמיון, כן, כיציאה לחופש וכו' וכו', היא עבודה לא פחות קשה, מיציאה לחופש מאיזה מתגר מצאותי. קודם כל, סוף סוף עוז רוח עולה, טוב השוואה הראשונה. ומכאן אני עובר עכשיו לשלב הבא של המאמר, שזה בעצם לא רק הצירוף שאותה עשה החסידות, אלא זה מצריך גם עבודה אחרת, שאותה עשו תלמידי הגרא, במיוחד הדברים מבוארים בהרחבה בספר הקדוש והחשוב נפש החיים, שזה עבודת הליבון. מה זה עבודת הליבון על פני הצירוף? ליבון קודם כל כפשוטו, זה תמיד ללבן דבר, זה לחכך דבר בדבר, זה להציג דבר והופכו, כן? כמו חיכוך בין שתי אבנים, או כמו שבתפיסה מלבנים על ידי זה שמעמידים אותו אל מול האבן החדה. וללבן זה כמו ללבן גם סוגיה, זה להעמיד דבר אל מול הופכו, זה בצד שני גם לשון זריזות, כן, שיצא הולד מלובן ומזורז, כן, שבהקשר המיוחד הזה, אני כבר מקדים ואומר, אומרים תלמידי הגר"א, שוודאי שמבחינת האמת הפנימית הכל אלוקות, אבל זה דבר שאם אתה כל מה תדבר רק ברמה הזאת, אתה תחיה בדמיונות, ואתה לא תוכל להתקדם כלום. הקדוש ברוך הוא, ברוך השם שעשה לנו את הנפש הזאת, נתן לנו בכוונה תודעת חיים, שלא ככה חווה את המציאות, אלא כן חווה את המציאות בצורה כזאת, שאדם כן מרגיש את תודעת החיים הסובייקטיבית שלו, וחווה שהעולם הזה הוא עולם שעומד בעצמו, וחווה מלא את האפשרות לחתור כאפשרות ריאלית רצינית, ודווקא כתוצאה מהדבר הזה, זה מה שמתגבר ומתמרץ את האדם כל הזמן, אוהבי השם סינורה, להילחם ברע. ולכן, נכון שמבחינה פנימית, הכל אלוקות, אבל מצידנו, זה שהקדוש ברוך הוא בנה אותנו זה כזאתי, שנראה את העולם שהוא לא הכל אלוקות, אי אפשר רק, תפקידנו לא רק להתעלם מהמקום הזה, שזה כבר חלילה לא לפעול בשפינוזה, ולהנמיך את אלוקי לעולם הזה, אבל צריכים אפילו איזה מבחינה מסוימת של מלחמתיות, איזושהי צורה מסוימת של לבוא בצורה שכמו שהקדוש ברוך הוא בכוונה ולא בטעות יצא בנו כן תחושה שהאלוקים למעלה ואתה למטה, על כן יהיו דבריך מעטים, ועם הכרה שהקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, הקדוש ברוך הוא יצא רע בעולם, ועל ידי שאנחנו נחיה את המבט של השניות הזאת ונלחם בה, אז דווקא הדבר הזה הוא זה שיזכך וילבן, וילבן גם כמו שמעתי במשמעות לא רק של ליבון סוגיה של דבר מול הופכו, כאילו להתייחס ברצינות אליו האמינה, אלא גם מלשון מזורז, שזה בעצם מה שיזרז את כל עבודת השם שלנו, כן? שזה מה שהרב כאן אומר, אני קורא את השורות האחרונות, אבל אי אפשר לגשת אליה, אלא מבט של החסידות, כן? כביתי, כן, נשרים בדפים של פעם שעברה, אתה יכול לצאת אליי או למישהו אחר לסדר, כן? כי אם על ידי ההרגל הגדול וההתלמדות, יש לך מישהו חסר דפים? בסדר? כי אם על ידי ההרגל הגדול והתלמדות השכלית יותר זקה שאפשר להיות על פי ההשקפה הראשונה, ההשקפה הראשונה, אני מזכיר לכם את הפסקה, לכאורה השקפה המונותאיסטית המפורסמת שאומרת יש בורא ויש עברה ואל תשתש עכשיו את ההבדלים בין בורא לנברא. ברור שהשיטה החסידית לא באה לטשטש הבדלים, באה לומר אין נברא, אבל סוף סוף בתודעה כן אנחנו חושבים איתם שיש נברא, אז להתייחס לזה בצורה מאוד רצינית, עד הבא, כדי לעורר הרבה הרבה ביטול, הרבה ענווה, הרבה הזדקרות אבל, והרבה מלחמה לשם המלך, ועד יולבש את המחשבה האחרונה, והורה לכל פרטי הפנסת לה, בית קיבול ואיכל, ואיכל, השם באיכל קודשו. כאן הרב כאן, בעצם מצביע מושג חדש, שיש את שם אבויה, שזה הכל אלוקות. אבל יש את ההיכל, הרב הכנית המחשבה ההיכלית, שהיא זאתי שבהיכל יש כלי ויש אור, לא הכל אור, כן? וזה בעצם המחשבה ההיכלית שיוצרת הבחנה בין בורא לנברא, היא זאתי שקומן תאיץ בנו ותשמש בנו את הזרז הזה להתקדם קדימה. ובלעדי שנתפוס בצורה רצינית את הדבר הזה, אם נחיה רק את האמירה שהכל אלוקות, כמה שנצא לבטל את היש לא נצליח, כי אנחנו, כי יש בתוכנו לצערנו עדיין את האשליה הזאת, וצריכים אלה כן להתייחס אליה ברצינות ולהילחם בה. אף פי שהעולם העיוני והרגישי השירי יותר מזכרים אותה לילדי המחשבה השנייה, שהיא כביכול המחשבה המלקחת של החסידות, המילה מאורה נווה וביטול היש, יש בה הרבה הרבה יותר מעוף לראות את כל המציאות כולה ולזכור שבצורה מקורית, עמוקה, פנימית היא כולה אלוקית. מכל מקום, למה? מה איסי? אינו יכול להיות הולכת דרכו. פיסמול את התדרית הלונה הזאת, מוכרח עוד להנמיך את אורו. מצד הכרח הסתגלותו. ולמה מה איסי? ולא קשור דווקא במחשבה ההיכלית הראשונה. אבל די הבורה, שאינה משהו הבורה כשהיא לעצמה. ולית לה מגרמה כלום. שהיא מסובבת בסיבוב שכלים מצויים מהלך המשאבה העליונה של תגודת שנייה שאמרנו, ואז עולם השני נעשה מזורז ומלובן, כן זה הביטוי מלובן, הוא מלא צדק, והעולם המחשבי מתגבר ועולם בקד מקורו ומתאחדים תמיד, גם תות מוחדות ומרכז הוויה מאוחד בייחוד השלים, והרב קורן אומר שזה הכוונה ייחוד השלים של קודש בריחו ושכינתי, של קודש בריחו שאומר שמצד המבט המקורי הכל אלוקי, אבל יש את השכינתי שאומר שהקדוש הוא שוכן בקרבנו, אז מצידו הכל אלוקי, מצידנו יש בורא ונברא, זה אלו דבריו של נפש החיים בשער ג' בהרחבה בכמה וכמה פרקים לפי זוכני, במיוחד בפרק ח' שמה, שהוא אומר שמצידו יתברך הכל אלוקות, אבל מצידנו יש בורא ויש נברא. ורק בשעות מיוחדות בקריאת שמע, לא זוכר, בעוד שתי עתים אחרים, הוא אומר, צריך שנתנצץ כאף עין, ההכרה הזאת היא שהכל אלוקות, אבל בעולם התודעתי, מה שיזין את הצד המעשי, צריכים לחיות זה בצורה של דבר לעומת דבר. עכשיו, כמו שאב כאן אומר, המחשבה הזאת היא חייבת לבוא על גבי המחשבה הראשונה. כי אם אנחנו נאמר רק את המחשבה השנייה, אנחנו ניפול בכל הכשלים של התפיסות המפצלות של הנצרות והאסלאם והפילוסופיה, שכביכול באמת יוצרים מצב שיש בורא ונברא כמשהו אמיתי, ואז כמו שאמרנו זה מביא לתפיסה הפלטונית שיש חומר יולי קדום, ובזה אנחנו ממש משבשים את כל אחדות השם. לכן צריך לזכור שמצד האמס באמת אין עוד מלבדו. אבל הקדוש ברוך הוא סוף בנה בנו את הנפש הזאת שכן הוא לקח את הדברים, אז הוא לא רוצה שנתעלם מצורת ההתמודדות שלנו, ובכוונה ברא לנו את הדברים האלה כדי שעל ידי העבודה הגדולה שלנו אנחנו נחדד ונברר את דווקא על ידי מה שנתייחס לעולם הזה בצורה רצינית, על ידי זה אנחנו נתגבר על כל חולשה וכל רע בעולם. זה מה שהמחל אומר, זה כל הנהגת הייחוד שאותה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, על ידי מה שהוא הלביש אותה בהנהגת המשפט, על ידי מה שיצר איזשהו אבא מינה של רע בעולם, על ידי שאנחנו נלחמים איתו, לאט לאט אנחנו על דרך השלילה חוזרים ומחלים את הכל בתוך המקור האלוקי. כן, זה בצורה כללית הקומת הליבון שהיא זאת שצריכה לבוא ו להשלים את המדרגה הזאת של הצירוף. כן? כן.
אחד, מה החסידות היא גם מתמודדת, כאילו היא לא זורק את העולם המעשי על בסוף מה התשובה שהיא נותנת לזה, כאילו גם
אז כמו שקראנו כמה שעות פרק, גם היא מודה שכן מתייחסים למעשי, אבל בתור מאוד מדגישה, בתור דמיון, וצריכים להילחם עם הדמיון. יכול להיות כמו שאמרנו שלמעשה גם היא מודה שלהילחם בדמיון ילדי כל הסדרים האלה שאדם אומר יש בי נפש אלוקית, יש בי נפש בהמית, וצריך לחדד את הדברים. ובעצם למתיים אני אומר ההבדל בין החסידות למתנגדות הוא בעצם יותר, הוא יוצא שהוא יותר הבדל חינוכי, עד כמה להנחיח, כאילו כל אחד לא פליג על השני. גם נפש החיים מודה שמצידו הכל אלוקות, וגם החסידות מודה שבעולם הזה שאתה רואה רע אתה לא אומר הוא אלוקי חלילה כמו שפינוזה, אלא אתה יש לך תביעה לעיין אותו, והדרך הפשוטה לעיין אותו היא על ידי תורה ומצוות ועל ידי כל סדרי עבודה. ויש כאן בעצם יותר למיטב אני אומר מחלוקת חינוכית ויותר בדגשים, עד כמה סוף סוף למלא את עצמנו בשמחה בזיכרון ש... וכמו שהאדמור הזה כאן אומר, קראת בלי את הפסוק, וידעת היום, והשיבות האלה בבך, זאת אומרת צריך המון המון זמן בהתבוננות אותי, כי השם הולכים בשמיים מעל ואף מתחת, אין עוד, ושצריך להשקיע בזה הרבה הרבה זמן בהתבוננות הזאת, וזמן תורה זה מה שצריך להיות שם, לעומת הנפש הרם שאומר, שהדבר המסלם הזה, אם יותר מדי תתבונן בו, שוב למקום, כמו שאומר, שאם רץ לבך, שוב אל המקום, שבמקום שמה שמקיים את העולמות, שבקשה מסלם זה כאן, עיקר העבודת צריכה להיות דווקא במרחב הזה של ההבחון בין מורה לנברא, כי זה עיקר מה שקדוש רוצה בעולמנו, ובעצם עיקר המחול שלהם זה מה עיקר העבודת שהאדם מגיע לעולם. כן, טוב, זה קשור מה שדיברנו קצת בשבועות, כאילו, שביעי או שישי, כאילו, מה, האם העיקר העבודת זה תורת האדם, או תורת ההוויה כולה, והדגשים השונים שקיימים שם, אבל באמת אני למתיים כאילו בכל חייו ודאי להודות לך שאף אחד לא יכול לחוק השני. יש לך לא שמצד האמס הכל אלוקות, כי מכך נגיע לנצרות. יש לך מצד שני לומר טוב, אז ככה גם נתנהג בפועל, כי מכך ניפול בכל רע. אבל איפה באמת עיקר הדגש של האבוידה ומלא בהקשר מסוים, לאיפה אדם צריך לשאוף? האם הוא צריך לשאוף לבטל את מושג התודעה שלו? או בתוך מושג התודעה לעבוד את השם במקום הזה, שם יש מחלוקת גדולה שקיימת לכאורה בין שתי הדרכים האלה, כן?
הרב נוקט כמו הגרע, כאילו, בהקשר הזה כאילו...
מה זה איך?
זה הרב נוקט כמו הגרע, כאילו יותר, כי ליבון זה אולי מעלה יותר
גבוהה, זה... נראה כאילו, בפסקה כאן הרב כאילו אומר בצורה חריפה, שאי אפשר להגיע אל הדרך השנייה, כאילו, כן? צריכים את השילוב הזה של, של השם היכל קודשו. אז על זה קצת, יש יותר, קצת יותר הרחבה של הדברים, כן?
בסוף, כאילו אם זה כולל, אפשר כאילו
לחלוק
על זה, אבל אתה מגיע לאדם פרטי, אז זה
פשוט
תלוי מה אתה
עובד אצלך. כן, אני כבר אגיד, אני מתחיל קצת לרמוז, שבסוף יהיה מחלוקת כן ענקית.
לרבנים כאילו.
מה זה איך?
איך להניג, זה אולי מחפש של הרבנים איך להניג ציבור, אבל כשאתה מגיע, צריך לראות כאילו מה בסוף יותר עובד אצלך, שאתה עובד אצלך, שאתה עובד
אצלך. כן, אבל אלה יכול להיות, כמו שאתה אומר, המחלוקת מהרבנים היא משפיעה על הציבור עצמו, כאילו, איך הוא... איך יותר נכון לנהל אותו. ואז שאני כבר אומר, דיברנו זה כבר בעבר, לא רוצה יותר מדי לפתוח את זה, שבעצם גם מחלוקת מלא מי הוא הצדיק. האם הצדיק הוא זה ש... בעצם אין לסו אפילו אבמינה להיות קשור לעולם הזה. אם יש לו אפילו אבמינה לחתור, אז הוא כבר לפי התניה, הוא בעצם כבר לא צדיק, כי הוא כבר התבלבל עם מחשבה של הישוד מלבדו. אפילו שהוא לא חטא בחטא אחד, כבר צדיק הוא לא יהיה. ואם אפילו הוא לא רק חשב לחתור, אלא חטא בפועל, אז הוא כבר רשע, כן? כולנו רשעים קדושים, כאילו, אם, אני לא יודע, אולי חלקם לא חטא אף פעם. ושפעם אחת בטעות חטא בגיל 13 ויום, הוא עדיין לא יודע שעשו לשון הרע, זהו, אז הוא כבר קיבל את השריטה בשסי, וכבר אפילו בינוני לא יהיה רשע עיקרי עד סוף ימיו, ככה אמר את הנה, למה? כי אתה כבר נוצא בעולם כזה שיש עוד מלבדו, צדיק אתה כבר לא, כי אתה לא שייך לעולם אמיתי. אפילו בינוני, שיכול להתבונן ולהבין את הבן לבן, אפילו אתה כבר לא תהיה. כל זה לעומת מה שהרב לצהל כותב בעניה על הסוגיה הזאת שרבה טעה שכגון אנה בינוני אנה, אז רבה, אז הרב, כאילו האדמור הזקן אומר שהוא טעה, אולי אפילו אהבה מן השני אחד לחתור, אבל הוא אומר, חשד בעצמו, שאם לרגע הייתי פוסק מלימוד תורה, אולי הייתי אהבה מן לחתור, אז אולי אני בעצם מבחינת בינוני שרק מתגבר על עצמי, ככה היה לו חששות שלו מעצמו, והסביר לו אביי, לא שמעת לך לכל בריאה, אל תדע, גם אתה, במהותך אתה כזה, וזה לא רק בגלל שהתגברת אתה כזה. אבל אז אתה מסביר מה שאתה מוריד אחרת לגמרי, שככה הרב אומר, שרבה, טעה לסבור שאם לצדיק יש איזשהו מחשבה, התעוררות, שקשורה לענייני העולם הזה, אז זה כבר באותו רגע הוא כבר פקע מאותו צדיק. אבל הוא אומר, וזה מה שהבא אמר לו, אתה טועה, כי מהותו של הצדיק זה דווקא כזה שכל הזמן נלחם, זה הצדיק, זה המדרגה האידיאלית, אין, לא יכול להיות בכלל שזה לא יהיה חלק מסדרי עבודת השם שלנו, כי נועדנו לעולם הזה, גם הצדיקים הכי גמורים, זה לא בדיעבד, נועדנו לעולם הזה כדי לברר את המלחמה הגדולה הזאת, ולכן זה שדוד ביקש לחתור ולא חטא, זה רבי מאפר בזכות ידי דוד, כן, תמיד אנחנו קוראים תנא הזה, לא רבה טעה לסבור, אלא הרבה טעה לסבור, כן? שבעצם הרב שם, כל הפסקה שם, בא קצת ומתעמת עם הדרך של דברי התניה, שכאילו, של לחשוב, כאילו, בשם של זה, מה, בשביל מה באנו לעולם? האם באנו לעולם כדי להתעלם, כדי לשוב אל העניין ובדו, או באנו לעולם כדי לברר בתוך העולמיות עצמה את היתרון האור על החושך, כאילו, בסדר? עכשיו זה ודאי שמבחינה עמוקה פנימית, אז הכל אלוקות, אבל כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא אדם באוילם, זה בדיוק בשביל לברר את הדבר הזה מתוך ההתבררות של האור אל מול החושך, כאילו, בסדר? כל זה, אז יש כאן פסקה טובה מאוד בקובץ א' סמיכי, ששם היה קצת יותר מרחיב, למה חייבים את שתי הצדדים האלה ביחד. עכשיו אני מדגיש, הזכרתי מקודם, התכוונתי לזה, שליבון זה על ידי המחשבה שיש טוב לעומת רע. אבל נראה ברב לצל יותר שהמושג ליבון הוא ליבון בין המחשבה שהכל אלוקות לבין המחשבה של בורא ונברא, שזה אולי גם קשור למתח בין ידיעה ובחירה, שצד הידיעה הכל אלוקות, וצד הבחירה יש יכולת לבחור בין טוב לבין רע. ודווקא על ידי המתח הזה, בין הכל אלוקות ובין בורא נברא, והמתח הזה בין שתי הקומות האלה ביחד, דווקא הוא זה שמפרה ומלבן מאוד, ומעשיר מאוד את האור אלוקי בעולם. שזה מה שהוא כותב, עכשיו היא נקוד משני הצדים שלה, דיינו, הצד האחד, כן, אני חוזר לאלף סמכי, בצורה מדברת על הבריאה והבריאה מכל אחד לפני עצמו, כאילו הוא נושא לעצמו, אלא שהם חוברים יחד, מתוך הבורא, שהבורא מחיה את הבריאה, והבריאה מקבלת חיים מהבורא, זה צד אחד, כן, אבל כאילו כאילו יש בורא ונברא, והצד השני, שאין שם שום מציאות של בריאה כלל, אשר בריאה הוא רק מושאל מצידנו, אנו רואים אנחנו רק בני צמצום מצלותנו, באמת הכל הוא בורא אלוקים, אבל כל עניין אחד ותוכן אחד נעלי, שאין לו שום ערך אל התגלות חלקית, ואלוקים הוא דווקא הכל, ולא חלק מצד שהוא חלק, הרב אומר, זה שיש את שתי צורות המבטים האלה, המשמע הזאת פועלת בכל צד מצדי הפעולה מיוחדת על רוח האדם, שאדם לכן כל מה צריך להיות מתלבן בין שתי המבטים האלה, מצד אחד, מעורר את המבט עד כמה הכל אלוקות, מצד שני מעורר את המבט עד כמה יש בורא ונברא ואי אפשר לטשטש את ההבדל ביניהם. ההיגיון והחשבון באים מצד המחשבה של אחת העולם הבריאה לשני עניינים, כדי מה שמעורר את כל עולם המחשבה, את כל עולם ההיגיון, את כל עולם ההכרתי השכלי המדויק. אמנם השירה ומסעות הנפש באות מהסתכלות השנייה של מציאות האפסיות של הכל חוץ מאלוקים, כדי מה שמעורר את המעוף לזכור שבצורה עמוקה פנימית הכל מלא באלוקות ומלאת כבוד אלוקים בכל המוסר, או ענף מורכב, מלאת אלוקים בכל המוסר, ממה המוסר מורכב, הוא ענף מורכב מהיגיון ושירה במזוג נכון, שאי אפשר לעורר עולם מוסרי בלי שחיים את שתי אמירות האלה גם יחד. שישר מנו כאחד לא יוכל לעמוד, על כן, כאשר על פי הדרך של מושבה הראשונה, של החילוק שבין המושבה עד אלוקים ועד עולם, מגילתו של תתקת אלוקים, שגודל המוסר פעלן על פי המושבה יחס אלוקים, והמוסר זה מתפלא ברוכב בהיגיון וחשמון, שר הבא המושבה השנייה על, עד האלוקות, שתתקתו והדרת המוסר מתמלא בניחונו, תנקלה פי המשבה, מגיבת השירה, די צורות עליונה, מליבה שאלון מלבד, מוספי פרי בחר גם למוסר. אבל אם בראשית המשלות עצמן כי מצידה אחד שאין מלבדו, לא היה שום מקום לשום ציור מוסרי ביחס ללוקות לפעול עלינו. הרב אומר, אם כל מיני חיים רק את המרגעה של אין עוד מלבדו, אז כל העבודה המוסרית שהיא עבודה של תנועה, של התקדמות, היינו מרפים עדינו ממנה, כי אומרים, הרי מצד האמס הכל ללוקות, אז מלא לא צריכים כל כך להילחץ מכל מיני דברים רעים שקיים בעולם, וגם ליפול בחץ, הכל יהיה אשליה, אז הדבר המוסר הזה יכול להחליש בנו את כל הבעירה המוסרית, לעומת המחשבה השנייה שאומרת, לא, תקשיב, לא תתקדם קדימה, תיפול אחורה, כן, אתם זוכרים, דיברנו פעם על הסיפור עם הרב ציודה והרב הנוזיר, עם הקליפס שורות בירושלים, מה זה, לא דיברנו לי הפעם? לא, הסיפור הזה, שהרבה ליאוביץ, השם מקום דמו, היה סיפר לנו, כי יש, אני מורה בזה גם באופן אישי, שהיה איזו הצגה שאתה צריך להיות בבנייני האומה, שהנוצרים של סימפונת המשיח, שהייתה צריכה להיות ככה, זה היה חילול השם נורי שהיה צריך להיות, וכמה אברכים מבוגרים חשובים משיבת מרכז הרב התאספו והחליטו שחייבים לעשות מעשה, אז רצו להתייעץ עם הרב ציודה איך להילחם מול החילול השם שבמעיני עמי ירושלים עושים כזה סימפוניה נוראית שכל הרשעה. ואז הם הלכו לרב ציודה ובדרך עברו דרך הרב הנוזיר, אז אמרו, טוב, אנחנו כבר עוברים דרך הרב הנוזיר, בואו גם נשתף אותו. ואז באו לרב הנוזיר, סיפרו לו ככה בחרדה נוראית על כל החילול השם שהולך להיות, ואז הרב נוזיר הסתכל על הרב טאו, אתם יודעים, קורא לו בעל הפרדס, כי הרב טאו היה, הזכיר לו פעם אחת בשיעור הזה משהו מהפרדס, ומאז הוא היה ככה קורא לו בשם הזה, אמר לו, בעל הפרדס, אני מתפלא עליך, אינך מכיר את הזוהר הקדוש בפרשת והיקל, שאומר שהקלי, לא הקליפות החיצוניות לא שורות בירושלים? מה אתה חושש שהם הצליחו לקפוש את ירושלים? זה ברור שעצתם תתבטל. ואני מסתכל על זה כמו שהרבה סיפור, זה לא, 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 לא שככה היה, ואז ככה הוא ככה קצת הרגיע את כולם, והאמינו שככה קצת בחופזה יותר מדי מלחצים, ואני קצת קיצוני בסיפור שאני הולך לספר את זה עכשיו, ואז הם ככה קיבלו מן חיזוק וכולי, ואז הם כבר אמרו, טוב, אנחנו כאן, אנחנו יודעים שהקלי לא ישרו בירושלים, אבל בואו נלך להרצי אותה, ואז הם באו אליו, וכמובן, אני אומר, טוב, הצגות של הרבה לי, זה לא באמת, ככה עכשיו לא, אין הפלחץ, בא לרב ציודה, שאלו אותו איזה פסקה באורות, ככה קצת נסו ככה ללמוד סוגיה עיונית ככה בכתבי הרב ביחד וכל זה, ועד בסוף, לקראת הסוף, לפני שפותו אמרו, דרך אגב, הרב יודע, אמרו לו איזושהי הצגה שם בירושלים. ציודה שם, זה התחיל לצרוח להם, תגיד לו, אתם מטורפים, שעה שלמה אתם מפטפטים איתי ודברים, אתם לא אומרים לי דבר כזה זה, וישר הרים טלפון לבורג ולכל השרים שהיו אז כדי להפר את ההצעה הזאת, את המזימה הנורית הזאת. ואז בחוצפתי, שהייתי בשור א', שאלתי את הרב אלאוביץ, הרב ציודה לא הכיר את הזוהר הקדוש פרשת והכיר. ואז הרב אלי אמר לי, המשפט מאוד חשוב, הוא הכיר את הזוהר הקדוש. הוא ידע שהקלי לא ישר בירושלים, כי הוא בנה לרב צבי יהודה שיגרש אותה מירושלים. כן? אומרים חברות, צריכים את ביטחון התשובה שצדיקים כמו הרב הנזר יגידו לנו שהכל קדוש, אבל צריכים את כל מרץ העשייה שאומר אשלה זה רציני, אם לא תלחם יש רע בעולם, ואם יהיה רק את המעוף בלי המרץ אז אנחנו נהיה חלשים, אם לכיוון הפוך יהיה רק את הבורא ונברא ולא יהיה את המעוף, אז זה מה שאמרנו בשעות הבאות, אז לא יהיה, כאילו לפי, אם אין את הבורא ונברא אין צורך להילחם, אבל בצד, אם יהיה רק את הבורא ונברא, אז אין חשק להילחם, כי למה להילחם אם המציאות היא כל כך גרועה, והחמאס, החיזבאללה כבר הם נצחים אותנו, וכל הצהל כולו נמצא בכל השיבוש של כל הפרוגרסיביות, אז אם אנחנו לא נקבל מעוף מההבנה שבסוף שבר, שבאמת באמת בסוף שבר הטוב ינצח, מה ייתן לנו את המוטיבציה להילחם? לכן רק, כמו שהרב אומר כאן, מוסר חייב, את הליבון הזה בין שתי הצדדים גם יחד. בסדר, כל זה מה שבאמת קצת ביארנו בדברים. אבל אני חייב כאן, אחרי כל מה שאמרנו, ולמיטב כל שמעתי בעצם מחלוקת בין החסידות למתנגדות, זה לכל יותר באיזונים הפנימי ביניהם, אבל אני חייב לומר כאן משהו קצת יותר פנימי בדברים האלה. כי בעצם קצת, מה שנראה בפשט בנפש החיים, זה שבדי שמצד האמס החסידות צודקת, שהכל אלוקות. אבל מבחינה חינוכית אנחנו צריכים להתייחס כאילו יש רע בעולם כדי שנתגבר להילחם בדימון המסוים הזה, אבל כאילו כל מה שמצידנו הוא כאילו מבט, בעצם מדע מסוימת לא כל זה אמיתי, אבל הוא נצרך כדי לדרבן אותנו לעשות, להתקדם בסדרי עבודת השם שלנו. ואתם, לא יודע אם אתם יודעים, הרבה פעמים יש כאלה גדולים בחבד שטוענים שנפש החיים חזר בו משיטת רבו שנקט שיש עוד מלבדו, ונפש החיים הודה לחסידות שאין עוד מלבדו. ככה אני צריכה שאני אומר ברוך חוצפתם, הם מנסים כאילו להגיד, כאילו גם לשפוט את הגרע, שהוא התכוון לומר זה כפשוטו ממש, שמצד האמס יש בורא ונברא, וגם אלה לומר שנפש החיים בסוף שורה האחרונה מודה שהכל אלוקות. ונראה קצת ברב שיבין שלא, שיש כאן בירור עמוק, יסודי, אמיתי, רציני, שקם במבט הנוסף הזה, שהוא לא רק איזשהו מבט השלייתי שאנחנו צריכים ללכת איתו, אלא כדי, כי לצערנו אנחנו נוצאים בתוך עולם השלייתי, צריכים שם לחיות כאילו זה ככה, אלא יש שתי מבטים אמיתיים שמשלים את זה, זה, זה מה שכותב הרב בפנקס A94. בשכל יש מקום לייחס את העבודות של מציאות מהפיסה מוחלטת, בכוח אינסוף, שזה בעצם לומר, העולם שלנו נברא יש מן העין הגמור, שזה בעצם מתייחס לבריאה שלנו כבריאה ממשית, שבהתחלה לא היה כלום, הקדוש ברוך הוא יצר ישות כזאת שנקראת העולם הזה. ויש גם כן מקום לצייר שהכל נתהווה לא מאפיסה, כי היא מאמיתת מציאות של מציאות אל סוף, שיש אפשרות אחרת לומר שהעולם לא נברא יש מן העין הגמור, שזה בעצם אומר שהעולם שלנו עולם חדש, שהקדוש ברוך הוא ייצר זולתו, אלא שבעצם כל העולם שלנו הוא בעצם רק הלבשה, אבל הכל ההמשך של האור אלוקי. באופן הראשון, אפשר לקראת הכל בדרך המוכר לשכל, כמו שאנחנו בוחנים בצורה הכי ריאלית, רואים את עולם החומר כדבר כזה שקדוש הוא בגזרתו גזר לברוא עולם, ועם כל החסרונות שלו ועם כל החולשות שלו, ובורא רע וצריכים לכם רע ולחוש כי הבעיה שהיא דבר פי עצמו תחול מנסוף, יכולה להיות ממש כפי מה שהיא מושגת ונראית. אבל בצורה השני, שבעצם אומר מצד האמת אין דבר כזה שהעולם שלנו הוא נברא יש מניין הגמור, אלא בצורה עמוקה פנימית כל העולם שלנו זה אלוקות גמורה שרק ביטאה את עצמה, הלבישה את עצמה בסגנון הזה. זה בעצם המחוקת המפורסמת עם הצמצום, הוא כפשוטו או לא כפשוטו, האם היה שלב שבו היה חלל פנוי, היה צמצום, ריקון, אפס מוחלש, בתוכו הקדוש הוא עכשיו חידש עולם, שזה צמצום כפשוטו לומר יש בורא ונברא, או לומר כמו שהנפש החיים עצמו אומר ותצמצם מלכה פניה מלשון הלבשה והסתרה, כן, שבעצם זה בעצם יש רק את הקדוש ברוך הוא, לא רק כאן מצב כזה שבו פתאום נוצר משהו זולת הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גילה את עצמו והלביש את עצמו והסתיר את עצמו בתוך כל כביכול השעה הזאת, אבל בעצם יש רק בו אחד. כן, אמונה מצוות שני, אפשר כלל לומר שכל הדברים הגדולות שלי וחולשות יתבואו מהמתת אינסוף, שלנו כל מתחילת השלילה, כן, נוח להאמר שבאמת יש רק הכנה משיגים להכיר, כל שבו ויחסם מתוך חסרונות כאלה, שהכל סובייקטיבי, שהם כאלה, אבל באמת אין השכל, כמה חומר חוש רואה מתתו של שום עניין, ובאמת הכל אמת והכל טוב, כל מלא שלמות אינסוף, כן, שזה בעצם קיצור של שתי המבטים שעליהם דיברנו עד כה, נכון? בסדר? עכשיו המשפט הבא חשוב. להבחין בין אלה שני הדרכים וממעל לשכל האדם כפי מעמדנו. והשלוקות הנצחיים הללו מחבקים בעוזם את כל הוודאות הקהלית. הרב אומר, אין כאן הכרעה שמישהו מצוין משתיים הוא האמת, והשני הוא תפל אליו. כמו שקצת היה נראה בפסקה הקודמת, השם יחל קודשו, שהמחשבה החלית נתפלת למחשבה אחרת. אלא הרב אומר, אין, השכל הוא שלא יכול להכריע בדבר הזה. ויש צד לומר דווקא ככה, ויש צד אמיתי לומר דווקא אחרת. הרב אומר, זה ספקות נצחיים שמחבקים בעוזם את כל הוודאות הכללית. וכאן הרב מכניס לנו לסוגיה שבעבר אולי יצא לנו לדבר בה, שהרב על כמה וכמה סוגיות, לפחות ארבע סוגיות זכורות לנו, ככה אני זוכר את זה בשם עברנו ברדך, ארבע מקומות שהרב יצא לומר שהם ספקות שישארו לנצח ספקות נצחיים. כן, אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם, מה זה איך?
דיברנו על יצחק לא
מזמן. נכון, בפלגה, אבל לא כאן, באורות הקודש דיברנו, זה נכון? שכאילו, שהרב אומר כמה, כמו שהגמרא אומרת שיש כמה מקרות שאין להם הכרעה, אז הרב אומר שיש כמה סוגיות שבמהות אין בהם הכרעה. השאלה אם הכל אלוקות, הסוגיה של כאן, או שבאמת יש בורא ונברא, והשאלה אם כל הבריאה כולה נבראה בשבילנו, בשביל להיטיב, או בשביל לגלות את שמותיו, זו סוגיה שנייה. בשאלה השלישית, אורות התשובה תזיין, אחד כוכבית, ששם הרב אומר שבשאלה האם הידיעה האמיתית או הבחירה האמיתית, הרב אומר, אין איזה תשובה, שאחד משם נכון, השני הוא רק איזה, יש כאלה שרצו לומר, הידיעה עיקר, והבחירה זה רק, עוד פעם, זה רק חינוכי כלפינו, ויש כאלה שרצו לומר הפוך, הרב אומר, לא, באמת זו תשובה שאין עליה הכרה. אם אפשר את כל המצוות כולה לראות מצד הזווית של הידיעה האלוקית שהכל ידוע מראש, ואפשר את הכל לראות מצד הבחירה. בסוגיה הרביעית הרב מזכיר בהן היה פרחות פרק תשיעי על איקרא מראה של ספר מדרש מזה של ספר מקרים, האם עיקר התלמוד או עיקר המעשה. שבדבר מסוים הזה, האם המעשה הוא העיקר והתלמוד הוא הכנה אליו, או שהתלמוד העיקר והמעשה רק מממש אותו. שהרב אומר, הסוגיה הזאת היא באמת בסוף אין בהכרה בכל הסוגיות האלה, וכנראה שנראה ברם שגם יש קשר פנימי בין כל סוגי הסוגיות האלה, שהדבר הזה בעצם קשור לרזים עליונים, של אחד דיבר אלוקים שתיים ושמענו, כן, של מה שאז דיברנו על הרשת דלו את ידה, שבפסגת כל המדרגות האחרונות של סדר של שלות, יש ספקות של נצחיים שעליהם רב חיים ויטל אמר לרבו שחבל את עבדי שאני לא זוכר את כל הצפקות שהוא שאל, ועל זה שואל רב חיים, מה אכפת לך אם אתה לא יודע שאלות? תשובות אתה צריך לבכות שאתה לא יודע. ושואל למה, והסביר רב חיים שככל שיש יותר שאלות, אז העולם יותר מתרחב. הכוונה כי זה גם, זה אומר כמו קבר של משה, שהוא קבור גם מימין וגם משמאל, מי שרואה משמאל אותו בימין ומשמאל רואה אותו בשמאל, שזה תשובות כאלה שהם תראה ותראה ספקה כמעט דעית אדם, שזה שתי מערכות כאלה שהם גם וגם, וזה מה שאחד דיבר אלוקים שתיים זו שמענו. אני עכשיו רוצה לומר בהקשר שלנו כאן, לומר הכל אלוקות זה נשגב, זה לרומם את הכל, להכליל את הכל בתוך ההרמון האלוהיק, אבל יש גם משהו נשגב מאוד לומר שיש בורא ונברא. כי שלמה שיש בורא ונברא, בדבר הזה מגדילים לא את החוק האלוקי, אלא את החופש האלוקי. כי באמירה הכל אלוקות, כמו שאמרנו, זה הרי הסכנות הנוראות יכולות לבוא מספינוזה, שבשל הכל אלוקות, אז מתחילים לקדוש ברוך הוא כאל משהו, כאל שלמות, אבל כל המושג הזה שנקרא חופש אלוקי, שמאבחן בין מחלב מציאות לאפשרי המציאות, ועקבות זה חופש באדם, ותנועת מוסר אמיתית, והיא באו צדיקים, באו העלמה, היכולת אמיתית לחדש, אם הכל כבר אלוקות, אז אין כל חדש תחת השמש, ויש משהו שהאמירה שהכל אלוקות לא מצליחה להכיל לגמרי את כל מה שגנוז במיטתו הנעלמה, את כל יסוד החופש והפער והגעגועים והתנועה והמוסר, היא כשלעצמה לא מסוגל להכיל. ויש משהו שדווקא אמירה שיש בורא ויש נברא, שבעצם כל מיני מעוררת שיש למעלה למעלה לאלו אלו כל ביחתה ושירתה, ומעוררת גם את יסוד הפער שהוא יסוד התנועה ויסוד החירות ויסוד העצמיות, והרבה ביסוד השמיים בה משתקפים רק דרך הצד הזה. זה בעצם כביכול להתאמר לומר שאור החמה בפני עצמה, כי למה שמתת את השלמות, היא גילו שלם של הקדוש ברוך הוא. אבל שתי מלאכים משתמשים בכתר אחד, יש משהו שמצא מעל החמה ומעל הלבנה, וזה מדרגת הכתר, שהחמה מגלה את השלמות שבה. אבל הלבנה, ולבנה מה שתתחדש, אתר תפארת המסי בת לשמות ידים חדש כמותה, היא מגלה את יסוד החירות שגנוז בתוך המדרגה הפנימית שבכתר. וכמו שהמדרש, נכי מתאי את עצמך, וכל הפרסים שנותן לזה, לא פיוסים חיצוניים למבט שקרי, אלא מהירה איזה נקודות מיוחדות קיימות דווקא במאור הקטן ולא במאור הגדול. בהקשר מיוחד הדקן, לכן להתלבן משתי הסוגיות האלה, זה לא רק איזו התחה חינוכית, שבעצם אומרת, טוב, נכון, ודאי שמצד האמת אין מלבדו, אבל אנחנו חלילה נוכל להתרשל בעבודה שלנו, לא, יש איזה משהו, גילוי אלוקי מיוחד, שקשור למשהו לאלה, אלוהים כל ברכתה ושירתה, שהוא כמו שהרב, הפסקה בדפים הקודמים שלא קראנו אותה, בנקרא זה הדפים א' אחד, שהרב אומר שזה נותן את היחס ה... הרב קורא לזה היחס הפרסונלי לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא רק משהו, הוא מישהו. שדווקא אם נאמר, הכל אלוקות, אז אנחנו בעצם קצת הופכים לקדוש ברוך הוא להיות מערכת, להיות שלמות כזאת. ודווקא בזה שמדגישים שיש בורא ויש נברא, ומאוד מדגישים את המבט הסובייטיבי של האדם, אבל זה מעורר שיש גם את הצד ה... כן, העצמי, הפנימי, שגלות בתוך הקדוש הוא בעצמו. וכשאר מסלם זה כאן, זה קשור לכל מאמר דעת אלוקים. שמה שהרב מאוד מאוד מעמיד את מידת המלכות, את מידת הסובייקטיביות, זה כדי לעורר שגם יש את בעל הרצון שעומד מאחורי הדברים האלה. ורק עכשיו, איך שתי הדברים הלוכים ביחד, אי אפשר לפתור את זה. כמו איך הידיעה והבחירה, כמו שידועים דברי המקובלים, שמקום שיש ידיעה אין בחירה, מקום שיש בחירה אין ידיעה. השכל אנושי לא מסוגל להכיל את הדבר הזה, אבל הליבון הזה הוא באמת משהו עמוק מאוד, פנימי מאוד, שבאמת מלבן ומזרז ומעורר אותנו למקומות הרבה יותר גדולים. אז בהקשר מסוים זה כאן, זה כמו שאמרתי, זה לא רק, טוב, לצערנו, אנחנו רואים את המציאות בצורה לא נכונה שלה, אז בוא נזרום גם עם הטעות הזאת ונחיה איתה. לא, זה שתי, זה, בזכות הדבר הזה, יש משהו שהוא לאלה עולם כל ברכתה ושירתה, המדרגה שמצאת מעל החמה והלבנה, כן, המדרגה הנעלמת, הנסתרת, היא זאת שמתברכת דרך ההתלבנות הזאת, כן, משתי הסוגיות האלה, כן? בסדר, אתם מבינים מה שאני אומר. ואולי, אני אעשה, זה חשוב מאוד, ואני רק, מה נעשה, טוב, איך, מה זה?
אז השיעור
הבא יש 10 דקות. אז זה זמן הפסקה, כי אני רוצה שזה גם מאוד לראות את... את קובץ בי פי א', הוא אומר הרב, כן, לא הרעיון של אי אפשרות להמציא יש מעין המוחלט, כן, גורם להדעת של הצילות, על פי שאתה מפרשת אותה, שהכל הווה, היום תווה מאור חלקים חיים, רשות אמיתית לגבי העולם, היא גם כן אלוקות באמונה עליונה. הרב כאן, עוד פעם, חוזר ומנסח את ה... אמירה שאותה אדמור הזקן ביר, שכן, שרואה את המציאות שהכל הווה, היה מתווה מאור חלקים חיים, פשוט נוגע עולם היא גם כן אלוקות באמונה אלוהית, הכל זה אלוקות, והיא כאילו אומרת, למה לראות את המציאות בזאת כזאת שהכל אלוקות? כי היא אין אפשרות לומר שהכל בה יש מעניין המוחלט. כן, כביכול, אני בא קצת להסביר. היה אפשר, ותקשיב עכשיו, אני הולך לגעת בנקודות מאוד רגישות, לומר, למה לומר שהכל אלוקות? אני מנסה רק מה ששפינו את זה מההתחלה. כי אם לומר שיש בורא ונברא, אז בעצם יוצא שאלוקים, הוא בעצם, יש משהו שנמצא זולתו. בעצם שמתי לב איזה דבר נורא אמרתי עכשיו בשם שפינוזה, שאלוהים מוכרח, אני בכוונה אומר אלוהים, מוכרח לא לברוא עולם. כי אם הוא יברא עולם, היא עליו קשה גדולה, שבסוף של דבר, איך יש משהו שנמצא זולתך? במילים אחרות, אם נאמר את האמירה שהכל אלוקות מתוך הכרח שכלי, כן, אז בדבר המסיים הזה כאן, אנחנו כביכול מקטינים את הקדוש ברוך הוא, שהוא חייב לא לברוא עולם, כדי אחר כך יהיה עליו קושייה, שאתה יוצר עולם שיש בו שניות, שיש בו ויש נברא. אני חייב לספר לכם סיפור ששמעתי מהרשועה שפירה, ש... אתה לא רק את זה, כל ענייני הסיפור, זה היה בשנה הראשונה שהרבא עוד לא נתמנה להיות הרבא, והיה קצת מתח בחבד מי המשיר את הזה, אבל רק באותו, לא משנה, היה שם מסעודה, זה מסעודה שבא לרצות את שתי הדדים, ושם הרבא אמר על אדמור הזקן, את כל ספר התניה, אני חושב שאני מבין על ברויו, יש לי רק קושייה אחת לכל הספר התניה, שער ייחוד ואמונה, שם הוא כתב שער ייחוד ואמונה, ש... שהוא בא לבקר את השיטה שחושבת שיש בורא ונברא, אומר, שזה אומר, אין טעות שכלית יותר גדולה מלומר שיש בורא ונברא. ועל זה אמר אדמור הרבי האחרון, אמר, אני מתפלא, איך אפשר לומר שאין טעות שכלית גדולה מזאת? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הוא היה יכול בקלות לברוא את העולם הכי להתווקי, הכי רחוק בקדוש ברוך הוא, כל השחפץ הוקים עשה, מה זה, כאילו זה קושייה שכלית על מי שסובר אחרת? זה בדוגמה שאת אותו זעקה, שזעק הרבי האחרון על התניה, כאילו, כנראה אתה לא התכוון לזה, אבל הוא רק בא להזהיר, שלא נחשוב שזה דבר שמוכח לוגי, שהכל המציאות כולה תהיה אלוקית, כי בלי דקשיה, איך יש בורא ונברא, זה מה שאומר, לא הרעיון של אי אפשרות להמציא יש ואין המוחלט, כי זה בעצם כאילו, כביכול ליצור איזושהי שניות, גורם הולדה של הציאות אל פשטה הזה, אלא, כי אם כיוון שיש אפשרות, ולא שום מניעה לצוות המציאות באופן זה, הם צריכים עוד לאופנים אחרים, שנשארו לו שום שפן המוכן, כבר תעשה לקוט על ידי את הכל, ואין צורך בשום דבר מבלדיו. על כן, רוח החכמים הללו, כן, הוא רומז כאן לחסידות חבד, נוחה מהוויית, יש מהן גם הוא כפשוטו. למה? יש הבדל מהותי בין שפינוזה, שהכריח לומר שהכל אלוקות, לבין חבד שלא הכריחה. אלא פשוט אמרה, אם יש שתי דרכים איך להסביר את הבריאה. וכמו שהריקנטי אומר, שכל פעם שאתה יכול לרומם ולהנמיך תרומם. אפשר להסביר את הבריאה בצורה כזאת שלזכות לראות בה יותר תור אלוקי, או נגיד זה במיני אחרות, הקדוש הוא יכול לברוא את העולם הכי מונותאיסטי. אבל כל אחד בחוש, הוא רואה שזה לא ככה, הוא רואה כל עולם אלוקי, כן? זה בעצם, אם אתם זוכרים, הרי זה הדרך שהרב התחיל את כל שלושת הפסקאות האלה, לא מתוך קושיות שכליות, אלא התחיל אותם, כמו שאמרנו, קצת בצורה מוזרה, קושי גדול, צער גדול, מה זה כל השאלות ענף שאתם מסוימות האלה? אבל בעצם הרב רוצה לומר, הלב שלנו זועק שהכל אלוקות, כן? כמו שהבאתי כאן בפסקה, נון אי כאן מהוד הבא, הרעיון שכל הוויה כולה, היא רק עניין אלוקות, ואין עוד דבר לגמרי בילדי השם, הוא מענה את הלב מאוד. זה שאומרים שאין עוד מלבדו, הרב אומר, זה דבר שמאוד מענג את הלב, זה בעצם דבר שלקוח מאדמור אמצעי, בקולט של התפעלות, שמר שכל יהודי שתבוא אליו דמדרי לקים חיים, ופתאום תסביר לו איך אין עוד מלבדו, פתאום תראה אותו אף ושמח, זה מענג את הלב מאוד. אומר הרב, והתענוג ערוך לי, שאני מסבב, וואה, מויפת, על הצד האמת הם בלתי ידו, מה הוכחה שאין עוד מלבדו? כי תראה איך זה מעלה חיוך אצל אנשים. מה זה, זה הוכחה לוגית? כן, אבל זה בעצם אומר, אני פורש את הדבר הזה, כן, דברי הכוזרי, לא על ידי ראיות, על ידי ראיות, בעצם המגע לדבר הזה לא בא מתוך הכרח, אלא בא מתוך חופש, אבל חשוב לי לומר את הדבר הזה, חלק מה שמזכך את הדבר הזה, זה גף גם בגלל שהקדוש ברוך הוא בכוונה גם גילה את עצמו גם דרך צורה של בורא ונברא, שבעצם אומר, יש הרבה ברכה שבאה מהאין עוד מלבדו, שבאה לבטא איך האלוקים מופיע בעולם, ויש גם ברכה שבאה גם מאמירה אחרת, ולכן האמירה שאומרת שיש בורא ונברא, היא כל מלמדת מזככת ומלבנת, ומזכירה לנו שאין עוד מלבדו לא בא מתוך תפיסה שפינוזאית, שיוצרת הכרח של אלוקות עם העולם, אלא שבא מגלת הדברים בצורה חירותית עלינה, לכן אני משאיר ואומר כאן, הרב כאן, איפה זה? ופשיט השרוע לשאול שאופן המוכן לקראת הצל דול, ואין צור משהו דבר מדבר, וכן אין רוח מנוחה מהוויית יש מעין כפשוטו, ומנם גודל הפלא, יום כתבי קוד, זה השפעה מוסרית עלונה, שיש בכל הפלות של השטחיות קראות על יש מעין, שנה כן וכן משלת הצילות לפי שתה הזאת, כל הרווחים האחרים, הם אדם אלה יקלו גם בזה, המגדלת את הבינה שלנו בוועדו וחשבו יותר עלונה, חושב נה בעומק גודלת ושור הולך ונוטה לצד נעימת חזון פעילי זה, כי טוב לחסות בהשם מבטוח באדם, אפילו שיהיה אדם קדמון, העין קודם היותו אינו חסוי בהשם, תחילת חסוי טוב טוב, זה רק כמו שאני אומר, כאן הוא מחזק מאוד את הדרך הזאת, של שם מעון את איתנו בדוב הדור, בטרמי מולדות חולת וטבל, מולדה מודה למטל שבעצם תמיד היינו כלולים בתוך אור אלוקי, אבל על זה חבל שהייתי צריך אולי גם להדפיס את פנקס הדפים א' אחד, הרב אומר, אבל מכיוון שבצד השני יש גם איזשהו יתרון של עונק, שלא קיים ביתרון הראשון, שבטא חירות, מבטא מוסר, מבטא תנועה אחרת, אז ודאי שגם לצד האחר, ודאי שיהיה משהו מוסר שיתקלל בתוך הדברים האלה. לפי זה בעצם קצת אני רוצה רק לומר, המחלוקת כאן נדמה לי לראות מחלוקת של פרופורציות, של דגשים, של אולי יש כאלה שיגידו מחלוקת חינוכית. אלא באמת הקדוש ברוך הוא שתל שתי בתי ישראל ושתל שתי תנועות כאלה שהם הזכירו את הצד אחד והם הזכירו את הצד אחר, כמו שהוא אומר על הידות הניסית והטבעית שבהתברות ביניהם מתגלה שם השם, אז כאן בעצם אני כביכול רוצה לומר, יש מחלוקות שכל אחד מודל לצד השני, אבל זה שהוא אומר צד אחד וצד, מדגיש דווקא צד אחד וצד אחר, זה לא ממעט את המחלוקת והופך אותה להיות טוב, אז בעצם תורה כמו מחלוקת דידקטית, אלא זה מחלוקת מהותית, זה בעצם כי הקדוש הוא שתל זווית אחת ושתל זווית אחרת, וזה מה שאני רק מסיים לסוף בקובץ א' י' מנה דוד דונה של אותם דברים מוכנים ושוטים, זה אין דבר יותר מכל מחלוקת. שני בעלי ריב שמפי המת החיצוני חוקים מאוד זה מזה, הייתי צריך את הפסקה הקודמת, אבל באמת הוא משם דבר אחד, יכולים לשפים לראות את הבריאות האלה שם מנקים ריב שתל פלשלו מצל פטר הפוך. זה הפסקה הבאה שהרב כאן מצד שני בא לומר, כמה שיש מחלוקת אדירה ביניהם, אבל סוף כל אחד מדבר לשני. אבל פסקה לפני כן הרב אומר, אז איפה כן המחלוקת? והרב אומר, זה מחלוקת מאוד עמוקה, היא מחלוקת שקשורה לשילוב המחשבה, שלכן המקומות כאלה שבהם כל אחד חייב להודות השני, אבל כל אחד מתעקש להציג צד אחד לא צד אחר, כי הוא קשור למדת החסד והוא קשור למדת הדין, הוא קשור לאור הלבנה והוא קשור לאור חמה. אז המחלוקת הזאת היא כן, תודה. מחלוקת שסופה להתקיים, כן, נצטרה י' פסקה אחר כך. בסיס האמונות תלוי הכל באיכות השילוב של המחשבה. תראו אותי מזה בזה שלם רב מאוד השינוי בין אדם לחברו. תראו את זה מדור לדור. לפעמים נמצא שזה איזה היגיון מסוד רעיוני אחד, לאדם אחד נופל אותו בעניין שלם של מוסר, וכשכל זה חברו לדבר נוגע כלל, ולפעמים על דרך עניין עצמו שאחד שעוקב יורד בו, חברו הרבה מתלוי ומתרומם. שדווקא מחלוקות הכי עמוקים, מחלוקות כאלה, שכמו שאני אומר, זה רק יכול להיות בשילוב המחשבה. מה הפרופורציות? אבל יוצא שמי שמסיים אצלו, כל היידישקייט שלו הוא דווקא לומר אין אוניברדו, ויש אחד אחר שכל היידישקייט שלו הוא דווקא לומר שיש בורא ויש נברא. כן, כמו שאני זוכר שפעם שמעתי מהרב אבינר על בזמנו, אמר לנו, אז היה מביא שומעים למרכז, מה אתם שומעים את הרב טאו ואת הרב צוקרמן, תדעו לכם, שהרבה פעמים שתיהם אומרים דברים הפוכים, אבל בעצם מתכוונים לאותו דבר. ולפעמים שאתם אומרים אותו דבר, אבל מתכוונים לדברים הפוכים, כן? זאת אומרת, לא הדיבור מה עכשיו אמרתי, אלא מה ההקשר של הדברים, הוא כאילו, אתה יכול לומר, הוא מחלוקת חינוכית, אבל בעצם זה דבר שקשור לרשת ולא הייתי עדה, לשתי, אחד דיבור כאילו שתיים זה שמענו, שבעצם זה יוצר כאן איזה משהו מאוד מאוד עמוק ויסודי, שמאיר שתי הערות שהם לילה או לילה, מה שאתה אומר, מחלוקת לשם שמיים שסופה להתקיים, ולהעיר, כמו שאנחנו אומרים, בפסוקות הנצחיים, להרחיב את גבול היש של אורו של הקדוש ברוך הוא, וזה סיימנו עם הליבון, אנחנו מזהים את השם, הלא בזכה טוב, זה היה כאן פסקה שנשאור אותה פעם הבאה, כי יש כאן שותף מיוחד לנראה לי לנפש החיים, וזה רב נחמן, אז נשאיר את זה כפר על פעם הבאה, בזכה את השם, ושם נעבור אל ה... מה זה איך? לא, כי אנחנו צריכים עוד מילה אחת.